כן, צהריים טובים. אנחנו זוכים שענייני צדקה נמצאים פה במסכת שלנו, בפרק שלנו. נגיד הערה ראשונה ככה קצרה, שלא הכנסנו את זה פה למקורות כי כבר לא היה מקום, אבל זה לא מקרי המקומות שבהם הסוגיות נמצאים כמובן בשס. יש ידוע רב צדוק הכהן מלובלין אומר את זה בכמה מקומות, הוא נותן גם כמה דוגמאות לעניין הזה, דברים פורסמים, סוגיות החורבן במסכת גיטין וסוגיית המן בפרק שמיני ביומה, כמה דוגמאות מעניינות, וזה מתבקש לגמרי, זה פשוט, אני רק אומר את זה ככה כפתיחה, שסוגיות צדקה תופיע בפרק השותפין, כי באמת עניין הצדקה הוא סוג של שותפות, כמו שראינו גם בזמנו, אתם זוכרים, בסוגיה של הלוואה, איך להסתכל על הלוואה, האם הלוואה זה כאילו יש מלווה ולווה ועבד לווה לאיש מלווה, או שהמלווה והלווה הם סוג של שותפים, שאחד הקדוש ברוך הוא זיכה אותו ביותר, השני בפחות, ואחד נותן לשני, וזה חלק מהמערכת המשותפת של החיים. וגם הצדקה כמובן היא סוג של אותו הדבר, זיכוי של העשירים, לא רק של העניים. אז זה קודם כל ממש כמשפט פתיחה. ואנחנו רוצים היום, באמת זה לא סוגיה מסוימת ספציפית, מוזכרות פה כל מיני סוגיות, דרך אגב, מערל ודברים שמופיעים בסוגיה אצלנו, אבל זה באמת קצת מבט יותר רחב וכללי על כל הנושא של צדקה. כן, אז הדבר הראשון שאיתו ממנו נצא, ככה נצא לדרך, נגיד ככה במשפט אחד את מה שאנחנו הולכים לראות, אבל אולי אני כן ככה אראה את זה דווקא בפנים. זה מעניין לראות איך הוא בנה ככה את הדברים. זה שני ביטויים שנמצאים בגמרא. מלח ממון חסר, או מלח ממון, או מלח, אפשר לקרוא לזה ככה, מלח ממון. אתה רוצה למלוח את הממון שלך. אתה רוצה, מה זה, אתה שם מלח, זה נהיה יותר טעים, נכון? האוכל נהיה יותר טעים. אתה רוצה שהכסף יהיה יותר טעים. אתה רוצה שתהיה ברכה בממון שלך. מה תעשה כדי שתהיה ברכה בממון שלך? שתי אפשרויות, הבדל של בקושי עוד אחת. תחשבו על ההבדל. חסר או חסד. זה בסך הכל הצ'ופצ'יק הזה של הדלת שם בקצה. זה ההבדל בין האות ריש לאות דלת. והשאלה היא מה ההבדל בין מלאך ממון חסר למלאך ממון חסד. מתברר שזה הבדל מהותי בהסתכלות על הצדקה. אז בואו ניכנס רגע, נראה קודם כל את הסוגיה, מה מדובר, ואז נמשיך הלאה את המשמעויות של הדבר הזה. אז הדבר הזה נמצא בספר עטוון דאורייתא, ספר שכדאי להכיר אותו, ספר דק עם 20 וכמה כללים שממש יסודיים מאוד בכל מיני סוגיות ככה בתורה, והוא מביא את העניין הבא. תורת כהנים מובא, אמר רבי אלעזר, הרי הוא אומר, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו וכו'. אני קורא קצת בדילוגים, בסדר? כדי שנספיק. קבע הקדוש ברוך הוא ברכה למי שבא לידו מצווה בלא ידיעה. אמור מעתה, הייתה לו סלע צרורה בכנפיו ונפלה ממנו, ומצאה אני ונתפרנס בה, הכתוב קובע לו ברכה הרבה וכו'. עד כאן לשונו. אז קודם כל דבר מאוד מעניין. מצוות שכחה היא מצווה מאוד מעניינת. אדם שוכח והוא מקיים מצווה, למרות שהוא לא רצה. זאת אומרת, תחשבו, אם בן אדם היה מאוד מאוד מקפיד, שם לב שהוא לא מאבד שום דבר מהזה, אז יש מצוות פאה, אתה צריך להשאיר. יש מצוות מעשרות, אתה צריך לתת. מצוות שכחה היא מצווה מעניינת. אתה מקיים אותה בלי שהתכוונת, פשוט שכחת. אחרי ששכחת, אז זהו, לא תשוב לקחתו, וזה שייך לעני. מה נפקא מינה? אז חז"ל אומרים, מביא את המדרש, מכירים את זה, לא? שנפל לך כסף מהכיס? במקרה הטוב זה רק כסף, במקרה הפחות טוב זה איזה שטר. שהוצאת מהכיס איזה נייר, ואף לך כאילו השטר, ומצא אותו מישהו שצריך. הלוואי, כן? זאת אומרת, אתה עכשיו מתפלל, הכסף כבר הלך, עכשיו נשאר לך רק להתפלל, שלפחות ימצא אותו, ימצא אותו מישהו שצריך, ומצא אותו מישהו שצריך, אומר המדרש, קיימת מצווה. למה קיימתי מצווה? אני לא רציתי, אני בכלל לא רציתי את זה, זה יצא לי בכלל בטעות ובשגגה, ואני מתבאס על זה. כאילו, אני, חסר לי, הייתי רוצה את הכסף יישאר אצלי, אבל בכל זאת הוא נפל, ואני מקיים מצווה, אומר, כן, לומדים ממצוות שכחה, שאתה מקיים מצווה. איך
הוא הגיע לבן אדם שצריך אותו?
טוב, אם זה לא הגיע לעני, אז בסדר, אז משהו, לא קרה שום דבר, זאת אומרת, אם כבר יש לו, אז כל אחד שמח שיש לו עוד איזה 100 שקל, אבל זה לא מישהו שבאמת, זה, כן, זה כתוב, כן, נפלה ונפלה ממנו מצאה עני, ונתפרנס בה, מישהו שהתפרנס. והנה פשוט, תכף נראה את זה, והנה פשוט, דאך ברכה דקה אמר, היינו שהנכסים של האדם מתברכים, על ידי שנתפרנס אני מממונו, אפילו שלא על ידי מעשהו וידיעתו כלל, רק שנפלה ממנו. ועם כל זה, מצינו בכתובות בביתו של הקדימון בן גוריון, שבאה לפני רבי נוחם בן זכאי, אמרה לו, רבי פרנסייני, אמר לה, ביתי, ממון של בית אביך היכן הלך? אמרה לו, רבי, לא כדין מטלין מטלה בירושלים, לא ככה אומרים משל בירושלים, מלך ממון חסר, ואמרי לה חסד. כלומר, היא הייתה בת של עשיר, ובזמן החורבן רואה אותה, פוגש אותה רבי יוחנן, ושואל אותה, מה נהיה כאילו שאת צריכה צדקה? היית בת של עשירים, אמרה, כל הכסף של אבא שלי, כל הכסף הלך. למה הלך? כי אתה רוצה שתהיה ברכה בכסף, צריך או לעשות חסד, או לעשות חסר. ופריך, ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה, ועתניה אמרו עליו שהוא היה יוצא מביתו, היו זה, הוא כן עשה צדקה. אז אומרת הגמרא, הוא משעני, איבא את אמא לכבודו הוא דעבד, זאת אומרת, הוא עשה צדקה, אבל הוא עשה רק בשביל הכבוד, ואיבא את אמא, כדי בא אלה למבד לא עבד. הוא עשה צדקה, אבל מה? כדי בא אלה למבד לא עבד. לא עשה מספיק ביחס לכמות שהייתה לו, כי הרי אם אחד הוא עשיר, אז בשבילו, כן, בשבילנו לתת לצדקה 100 שקל, זה לא קל, כי אין לנו מי יודע מה יותר מדי. אחד שיש לו, ברוך השם, אז מה זה 100 שקל בשבילו? אז גם אם הוא נותן, יכול להיות שגם אם הוא נותן 100,000 שקל, זה לא מתחיל לגרד לו בכלל את מה שיש לו, ולכן זה לא נקרא שהוא נתן, והוא צריך לתת בהתאם לאפשרות שיש לו. זה ה... זה הגמרא בכתובות. ואם כן...
חסר, מה זה מה
שאתה אומר? תכף נראה הכל, בעזרת השם. מיד, כבר אנחנו מגיעים, אני קצת הולך ככה יחד איתו. ואם כן, לפי התירוץ הראשון, דלכבודו הוא עבד, מבואר דכיוון דנתן צדקה בכוונה אחרת, לא היה בכוח שהתברכו נכסיו, ואדרבה איבד ממונו. הרי, דאף על גב, ואפילו כשנתפרנס אני מממונו, שלא על ידי מעשהו וידיעתו כלל, הנכסים מתברכים. עם כל זה, כשנותן בכוונה אחרת, גרה. כלומר, אומר אדוון דאורייתא, מה הייתה פה הבעיה, לפי התירוץ הראשון? הוא נתן, אבל בשביל הכבוד שלו. הוא לא נתן כאילו באמת מתוך רצון לתת, אלא רק בשביל שיגידו עליו שהוא אחד שנותן. ולכן הנתינה הזאת היא לא מספיקה, למרות שבשורה התחתונה, שימו לב, שורה התחתונה, אני קיבל את הכסף או לא קיבל את הכסף?
קיבל.
אני קיבל. אם אני קיבל, מה אכפת לי בכוונה של הנותן? הרי מה ראינו לפני רגע? נגיד שנפל לך מהכיס והרבה כסף, ולא רצית לתת, לא רצית לתת בכלל, לא היה לך שום רצון לתת, אבל נפל והעני קיבל, וואלה, שורה תחתונה, מה? העני קיבל, אז קיימת. אז מה אכפת לי, לכאורה, שהוא לא עשה את זה בשביל מטרה? העיקר, שורה תחתונה, העני קיבל, העני קיבל. בגלל זה הוא אומר, ואולם יש לומר, ויובן. עכשיו אנחנו מגיעים ככה לדבר עצמו, שימו לב. במאי נחלקו, הנטרי לישני, דמלך ממון חסר, ואמרי לחסד. ואם כן, יש לומר, דבזה נחלקו, אנך טרי לישני דירושלים הנל. כן, זה הרי היה משל, משל שהיו אומרים בירושלים, זה לא סתם, משל כשהוא בירושלים, זה משל של עומק. וזה, דתיבת חסד, מובן, זה שייך רק על צדקה הניתנת בידיעה. דחסד הוא מה שאיש מתחסד עם רעהו. ואילו נפלה אני ומצאה, ונתפרנס בה, לא ייפול על זה תואר חסד כלל. ורק כשנעשה דבר טוב מאליו, על ידי ממונו. אבל עניין התחסדות, הרי אין כאן כלל, שהרי לא נתחסד כלל, איש עם זולתו, ולא ייפול עליו תואר חסד כלל. כמובן, למי שיש לו הרגשת אחיך. איזה ביטוי. אתם תארי את הביטוי הזה? מי שיש לו הרגשת אחיך, הוא צריך להבין את מה, ש... את מה שאמרנו עכשיו, ככה אומר. זאת אומרת, כאילו, אם כל העניין, נסביר רגע, לפני שנעבור כבר הלאה. הוא אומר, לפי המשל שאומר, שכל המהות של הצדקה, מה זה? זה חסד. אם זה חסד, זה אומר שאתה אדם טוב, ובתור אדם טוב, אתה רוצה לתת לעני, ולכן אתה מתברך. אבל אם נפל לך מהכיס, והעני קיבל, ואתה בכלל לא רצית את זה, אז אין פה חסד. וזה, על זה הוא אומר, כל מי שיש לו הרגשת אחיך, מבין את הדבר הזה, שאין היגיון לומר שקיימת מצווה, אם בכלל לא רצית להיות טוב, אלא פשוט הטוב קרה לבד. ועל כורכך, אך לישנה דמלך ממון חסד, סביר עלי, דרק צדקה ניתנת בידיעה, מפאת הרצון הטוב להתחסד עם העני, בהוראת, כהוראת תיבת חסד, הוא דיש לו כוח להיותו מלך לשאר הנכסים, ושיתקיימו הנכסים בזכותו. אבל צדקה ניתנת מאליו, אין בה כוח המשכת הברכה לשאר הנכסים. וסביר עלי לאיש נשנה, דקה יקרא דף תביא וכנעל, ואולם, אידך לישנה דמלך ממון חסר, סביר עלי, דחסרון הממון לבד. מה שנחסר מממונו, יהיה באיזה אופן שיהיה, ואפילו נפלה סלע ממנו, ומצאה אני ונתפרנס בה, שלא הייתה שם לא מעשהו ולא ידיעתו כלל עם כל זה. כיוון שנחסר מממונו ונתפרנס אני מן הממון הנחסר, אזי יש בה זה כוח והמשכת הברכה לשאר הנכסים. וסביר עלי דקה יקרא, עד אסליק מיני, ואם כן איפה? אם כן שוב אין ראיה מהגמרה כתובות הנ"ל, שאפילו במקום שאין צריך מעשה האדם, עם כל זה, אם עושה האדם בכוונה אחרת, גרה. דעה יש לומר, דעה נחתרי שינוי ידי גמרא, היינו שינויה דלכבודו הוא עבד, ושינויה כדלבי למיבד לא עבד, הם לפי בטא לשנות הנעל, ושינויה כמה דלכבודו הוא עבד, תכף אני אחזור, מי שאומר שהוא עשה לכבודו, הוא לפי דלשון למלך ממון חסד, וללשון זה בעינם באמת שייתן הצדקה בתורת התחסדות, ואז מתקיימים הנכסים, ועל כן שפיר משעני, דכיוון זה לא נתן מפאת חסד, אז באמת זה לא, רק לכבודו הוא דעבד, על כן אין זה נקרא חסד, ואין לו סגולת הממון, ושינוי הבטרה, דכדבא אלה למעבד לא עבד, הוא לפי הלשון השני, דמלך ממון חסר, כאח לשנת אין צריך מעשה אדם, רק שאני אתפרנס ממנו, אבל וכולי, ואם כן, לאח לישנה, הרי לא יכוון התירוץ זה לכבודו הוא עבד, דכיוון דאין צריך מעשה האדם כלל, על כוח הכוונתו לא מעלה ולא מורדת, על כן, משעני עשה, שינוי האחרינה, כדי בילה למיבד לא עבד, היינו, לפי ערך הממון הרב אשר היה לו, הייתה הצדקה מועטת, וזה לא היה נחשב חיסרון כלל בממונו, ודוק ונכון הוא בעזרת השם יתברך. מה אומר? קצר ולעניין, בכל זאת ככה היה יפה ככה לקרוא את לשונו. הוא אומר פשוט, יש כאן מחלוקת שהיא מסבירה את כל את כל, את כל, את כל, את כל הסיפור. יש כאן שני מבטים על מצוות הצדקה. אחד אומר, העיקר הצדקה צריכה לבוא מרצונו של האדם, ממידת החסד של האדם. ותכף נראה שכנראה זה גם יועד גם לשכלל אצלו את מידת החסד, הצדקה. וזה העניין של הצדקה. ואם אדם לא עושה את זה בתורת חסד, אז זה לא נקרא מצווה. ולכן, אם זה נפל לו והוא לא התכוון, אז הוא לא יקיים מצווה לפי זה. אבל יש צד שני שאומר שמלך ממון חסר. מה זה חסר? לא משנה הכוונות שלך. מה שחשוב זה שהאני יקבל. אם האני קיבל, גם אם אתה לא התכוונת, כן התכוונת, שכחת, נפל לך, לא משנה מה, העיקר שהוא קיבל. אם הוא קיבל, קיימת במצוות צדקה. נפקמינה בין שני הדברים האלה, שני התירוצים שהגמרא אומרת על נקדימון בן גוריון. הרי מה הגמרא שאלה? הגמרא שאלה, נקדימון בן גוריון לא עשה צדקה? הרי אנשים היו העניים הולכים אחריו והיו זה, אז כן עשה צדקה. מה אתה אומר שהוא לא עשה צדקה? יש שני תירוצים. תירוץ אחד אומר, הוא עשה צדקה. אבל איך הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? לכבודו. זאת אומרת, האם היה פה חסד? ממש לא. הוא ממש לא חשב על העניים. הוא ממש לא חשב עכשיו על זה שהוא עובד על המידות שלו. מה הוא חשב? חשב על עצמו. שיגידו שהוא נדבן גדול ויש שלט גדול, שהוא נדב. זה לפי הדעה שאומרת שמלך ממון, אתה רוצה שיתרבה לך ממון, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להיות חסיד. צריך לעשות את זה בתורת חסד. הוא עשה את זה לכבודו, בסוף מה קרה? לא נשאר לו כלום. זה מה שרבי יוחנן שואל את הבת שלו, תגידי איפה כל הזה? אבא שלך היה... הוא חתם לה על הכתובה, 400 כמה? 400 זוז, נראה לי הגמרא אומרת, רק שהוא חתם לה על הכתובה, זה משהו, סכומים כאילו לא מהעולם הזה. איפה כל זה? הוא עשה לכבודו. לא נשאר כלום, כי לא היה חסד. מה התירוץ השני? התירוץ השני אומר, כדי בא אלה למיבד לא עבד. התירוץ השני אומר, לא, זה לא אכפת לי מאיזה כוונות הוא עשה. לכבודו, לא לכבודו, מה חשוב לי שורה התחתונה שמה? שאני אקבל. שאני אקבל. העיקר שזה יגיע לעני, אני רוצה את התוצאה שאני אקבל. פה מה הייתה הבעיה? אני קיבל, אבל אני קיבל כלום. ממה שאני היה צריך לקבל ביחס לכמות הכסף שהייתה לו, ולכן לא הייתה לו ברכה בכסף, כי באמת זה לא נקרא שאני קיבל. כי כמו שאמרנו, לאדם כזה, גם הוא נותן אלפי שקלים, זה כלום לעומת מה שהוא אמור לתת, ולכן זה לא נקרא שבטח אני קיבל. בוא, כאילו אנחנו מצפים ממך שאני אקבל משהו שהוא יכול לקבל ממך, שזה משהו רציני, ואם זה לא, זה לא נחשב. זאת אומרת, בקיצור, סכם את הדברים, לפני השלב הבא. אז אם כן, מבט אחד על הצדקה זה מבט שנוגע לאדם הנותן, שהוא יעשה חסד, שזה יהיה חלק מעבודת המידות שלו, חלק מהרצון שלו וכולי, וכלפי זה הוא עשה לכבודו ולכן זה לא נחשב. מבט שני על הצדקה זה לא כל כך, לא נוגע לרצון של האדם, נוגע למה שנחסר ממנו, שורה תחתונה, אם נחסר אצלו, וזה הגיע, הצינור, הצנרת הזאת, העבירה את זה למישהו שצריך, הוא היה צינור שדרכו זה עבר, ולכן הברכה תגיע אליו גם כשהוא לא רצה. וזה מה שמצוות שכחה, וזה הכסף שנפל לאדם, וזה נקדימון בן גוריון. אם הוא היה נותן כסף בכמות גדולה, גם בכוונות אחרות, זה היה בסדר, רק הוא לא עשה את זה. אבל זה ההסתכלות שמסתכלת יותר על העני שיקבל, ולא על מידת החסד של האדם הנותן. אז עד כאן, זה המבט הראשוני, הכללי, הגדול, שני מבטים על מצוות הצדקה. ואם אנחנו הולכים מכאן, אולי נעצור שנייה, אם יש עוד איזה משהו ככה, חדד אותו, כן, נועם? ככה לפי הגמרא הזאת, כן. לפי הגמרא, לפי התירוץ הזה. לפי התירוץ הזה שאמר שכדמי בא אלי למיבד לא עבד, שהוא לא עשה כמו שהוא צריך, ביחס אליו, זה לא רציני, זה לא נקרא שאתה נותן. זה כאילו גרעינים לשבת, כאילו בוא. זה לא, זה לא, זאת אומרת, זה הכל, הכל יחסי. זאת אומרת, אדם שבשבילו לתת סכום קטן זה הרבה, אז וואו, זה, 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 אבל אדם שיכול לתת המון, זה בסדר, נתן קצת, זה לא, זה כאילו, הגמרא אומרת, זה לא, זה לא נחשב שבאמת, אתה יודע, הוא לא הרגיש את זה שחסר לו משהו, לא, כשהוא נותן סכומים גדולים, הוא מתחיל להרגיש את זה, עדיין נשאר לו, ברוך השם, אבל בכל זאת, כבר, מה לעשות, זה, יש דברים שהם באמת יחסיים. כן, עוד משהו ש, להעיר ככה, להוסיף, שאול, כן?
שאלה מחלוקת הכללית,
שמצוות
צריכות
כוונה
או לא, שזה ספציפית
המצוות
צדקה.
אני חושב שפה זה קצת נוגע יותר למצוות צדקה. כי מצוות צדקה יש בה משהו מאוד מיוחד, בעיקר לפי התפיסה הזאת שמלך ממון חסר, שמשהו כאילו במעבר בעולם, בצנרת אני קורא לזה, בזה, הוא בנוי ככה בצורה כזאת, שגם לפי הדעה הזאת, גם בלי שום כוונה, כמו שרואים במצוות שכחה. כן, וכמו שרואים במדרש הזה, שנפל לך מהיד וזה, ולפי כל הכיוון הזה, אז אתה רואה שזה כנראה לא קשור לגדר הכללי של מצוות צריכות כוונה, אלא משהו קצת יותר ספציפי במצוות צדקה. כן, טוב, אם כן, אז בואו נראה קצת, נפתח את הדבר הזה ונראה מה המשמעויות שלו. אז אני חושב, דבר ראשון, יש מחלוקת מאוד מעניינת בין הרמב״ם, בפירוש המשניות לבין המהר"ל, בשאלה הבאה, יש לך 1,000 שקל לצדקה, מה עדיף? שתיתן 10 שקלים ל-100 אנשים, או תיתן 1,000 שקל לבן אדם אחד? שאלה פשוטה, נכון? מה עדיף? תיתן מעט להרבה אנשים, או שתיתן הרבה למעט אנשים? או לאדם אחד, שני אנשים, לא משנה. מה עדיף? מחלוקת מאוד מעניינת, בין המהר"ל לבין הרמב״ם. הרמב״ם כותב פירוש המשניות. אמר אחר כך שהמעלות לא יוזגו לפי שיעור גודל המעשה, אלא לפי רוב מספר המעשה. וזה, שהמעלות אומנם יוזגו בכפול מעשה הטוב פעמים רבות. ובזה יושג הקניין. לא שיעשה אדם מעשה אחד גדול ממעשה הטוב, שבזה לבדו לא יושג הקניין. משל, אדם ייתן למי שראוי 1,000 דינר בפעם אחת ולאיש אחד, לא תושג לו מעלת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול, כמו שתושג למי שיתנדב 1,000 פעמים ב-1,000 דינר, וייתן לכל דינר מהם הצד הנדיבות. לפי שבזה יחפל על ידו מעשה הנדיבות 1,000 פעמים, ויושג קניין חזק. וזה פעם אחת התעוררה הנפש, התעוררות גדולה למעשה טוב, ואחר כך פסקה מזה. וכולי. מאיפה זה כתוב? הכל לפי רוב המעשה, אבל לא לפי הפעם, לא לפי המעשה. הרמב״ם כדרכו, הכל מדויק, הכל זה. והרמב״ם, תקשיב, כתוב, זה משנה מסכת אבות, והכל לפי רוב המעשה. לא לפי המעשה, אלא לפי רוב המעשה. רואה הרמב״ם שואל את עצמו, מה המשנה הזאת בעצם אומרת לי? אומר הרמב״ם, זה מה שהיא אומרת. היא אומרת, שתעשה את המעשה הרבה פעמים של הצדקה, זה יקנה לך את מידת הנדיבות. אם אתה נותן פעם אחת, בא לך פתאום איזה, קרים את זה, בא לך פתאום איזה, איזה התעוררות, אתה לא יודע מה, כי אתה פעם, נותן, בום, נותן לך איזה 1,000 שקל, אבל זה לא הפך אותך לאדם טוב, אלא פעם אחת היית טוב. כך אומר הרמב״ם. אומר המהר"ל, פה אצלנו בחידושי הגדול, פירוש דבר זה, כאשר האדם עושה המצווה הזאת מצווה יחידית, וכאשר עושה עוד מצווה היא גם כן יחידית, ואין בית המצוות מצטרפים להיות מצווה אחת גדולה, רק הם שתי מצוות. אבל הצדקה אינו כך, רק כאשר נותן היום פרוטה, ולמחר פרוטה, ועד 1,000 זהובים, אצל השם יתברך אינו נחשב שנתן כך וכך פרוטות, רק אצל השם יתברך נחשב כי עשה צדקה גדולה 1,000 זוז, כי הצדקה מצטרפת לחשבון גדול. ודבר זה מיוחד במצוות הצדקה יותר מהמצוות. אם הוא מצוות לולב, הרי מצווה היא ליטול לולב ביום פעם אחת, אחרי שאר המצוות. ואף היא מצווה שיכול לעשות כל שעה, שיכול לעשות עיסה ולתת מן החלה. עם כל זה אין כאן צירוף, כי כל עיסה היא בפני עצמה, והם מצרף חשבון גדול. אבל הצדקה, כל מה שנותן צדקה, יש עליו שם צדקה. והיא צדקה אחת, ומצטרפת לחשבון גדול, ודבר זה עניין מופלג, ויש שהיו רוצים לומר, כנראה מתכוון לרמב״ם. כי יותר טוב שייתן מעט, מעט, בהרבה פעמים, משייתן הרבה בבת אחת. מפני שאומרים, כי בכל אחד ואחד מצווה בפני עצמה. ודברי חכמים אינם מוכיחים כך. עד רבה, שבא ללמד, שאפילו אם נותן מעט, מעט, מצטרף ביחד, ומכל שכן, אם ייתן הרבה בפעם אחת. כלומר, לכאורה, הוא אומר, נראה לי שהוא גם רוצה לענות על, על, על הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כתוב הכל לפי רוב המעשה. אז רוב המעשה, הוא אומר, אפילו, אפילו אם תיתן צדקה, תיתן הרבה שקלים, 1,000 פעמים שקלים להרבה אנשים, גם זה יחשב, כל זה יצטרף למצוות צדקה. אבל באמת, כאילו, מלכתחילה, אומר המהר"ל, תן הרבה בבת אחת. זה, אתה לא צריך לצרף, לא צריך לצרף את כל מה שאתה נותן, אלא אתה כבר נותן בבת אחת סכום, סכום גדול. חשבתי שאולי אפשר להגיד מה שורש המחלוקת אולי בין הרמב״ם לבין המהר"ל, שמה זה קשור לשני הצדדים האלה של מלאך ממון חסד או מלאך ממון חסר. רמב״ם רואים שהוא מדגיש את מה, את מידת הנדיבות. מידת הנדיבות שאתה נותן הרבה פעמים, כל פעם להוציא מעקיף את 10 שקלים, זה בכל זאת, כל פעם שאתה קושי, וכל פעם אתה בעצם מגדיל אצלך את מידת החסד. אבל המהר"ל אומר, אז זה הולך לפי הצד שראינו, שמלאך ממון, מה? חסד. זאת אומרת שזה מידת הנדיבות. אתה מגדיל אצלך את, 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 את מידת הנדיבות, בזה שאתה נותן להרבה אנשים כל אחד קצת. אבל מהמהר"ל משמע שבסוף, המעשה האחד של, של הצדקה, שהוא כנראה, אני אומר אולי, אני מציע אולי, במהר"ל קשה קצת, ברמב"ם זה כתוב במפורש, הרמב"ם כותב מידת הנדיבות, הוא מדגיש את זה. המהר"ל קצת קשה להוכיח ממש מדבריו את העניין, אבל בשורה התחתונה לכאורה זה מה שהוא אומר. אם אתה נותן הרבה בבת אחת זה יותר טוב, אז לכאורה אתה יכול להגיד למה זה יותר טוב. כי בסוף אני, בסוף פה מה עשית? נראה לי זה גם התלבטות שיש לנו הרבה פעמים בצדקה, באמת. אתה אומר, שמע, נותן 10 שקלים לבן אדם, בסדר, מה הועלתי? אבל אם אני מביא ככה לאיזה מישהו 500, וואלה, זה משמעותי. כאילו, זאת אומרת, אתה באמת ההבדל קצת בין הנותן לבין המקבל. אתה מסתכל על הנותן, אז כל נתינה שלך היא מגבירה את המידות שלך. אם אתה מסתכל על הצורך של המקבל, אז אדם קיבל סכום משמעותי, יש פה משהו, יכול לעשות עם זה משהו. באמת קורה פה משהו, באמת עזרת לו, בצורה משמעותית. זה אולי מה שמתכוון המהר"ל, שזה נקרא מעשה אחד גדול ומשמעותי. אז רק אני אומר, מעניין את המחלוקת, אפשר להמשיך לחשוב עליה עוד כיוונים, אבל אחרי שני הכיוונים שראינו, אולי זה גם מסביר את המחלוקת הזאת. כן, עכשיו, אני רוצה קצת להתקדם לנושא של כפייה בצדקה, וגם פה אולי זה קשור קצת למה שראינו. אז המהר"ל פה גם אצלנו בחידושי אגדות, כמובן מומלץ עכשיו בסוגיה לראות את כל המהר"ל על כל הדברים בפנים כדרכו של המהר"ל, אבל אומר המהר"ל ככה, כהדרה דרבה אקפי וכו', כן? מה מספרת שהוא כפה על מצוות צדקה את אחד מהאמוראים. אומר המהר"ל, אף אגב לכל מצוות עשה אשר זכרה כתוב בצידה, אין בית דין מוזרים, ובוודאי אין בית דין מוזרים על הנותן. אבל איך אפרנס העני? ואם לא היו העניים צועקים, לא היה צריך לקוף אותם. אבל בשביל צעקת העניים, שהיה צריך להם חיות, היו קופים, ובוודאי לא מקרה גזלן כאשר יקוף אותו לצדקה, שהם אמרו גדול המעשה יותר מן העושה, ולפיכך בצדקה מצווה לקוף, והיינו בשביל חיות העניים. ואם אין קופה, הרי מעלים אינו מן העני אשר אין לו פרנסה. רק אם יש פרנסה לעני, כי אחרים ייתנו לו מה שהוא צריך לו, אז אין בית דין מוזר לקוף שייתן צדקה אולי חסר לעניים, כיוון שאין העניים לפנינו. כיוון שיש פרנסה אליה אני, אבל אם אין פרנסה אליה אני, ודאי חייב לקוף לצדקה משום פרנסת העני. אומר המהר"ל, יש לנו כלל שאומר שאנחנו לא כופים על מצוות עשה שמתן זכרה בצידה. כלל מעניין בפני עצמו, יש מקום לחשוב עליו, למה זה הדבר הזה. אבל יש מצוות שהתורה כותבת, למען יאריכון ימיך, התורה אומרת ממש לשכר. אם יש שכר של התורה, אז יש לנו כלל שלא כופים על מצווה כזאת. כיבוד אב ואם לדוגמה וכדומה. והנה בצדקה, גם לכאורה יש מתן זכרה בצידה, כי בתורה יש פסוקים שבהם כתוב על, על מצוות צדקה, יברך לך השם אלוהיך וכו', יש מתן זכרה בצידה. אם כן, אז איך רב הקפה? למה רב הקפה על, על, על אחרים לתת צדקה? אמרו שלא קופים לכאורה על מצוות מהסוג הזה. אומר המערה, לא, מצוות צדקה היא שונה. במי שונה? אז הוא אומר, בגלל שהעניים צועקים. יש צורך. כלומר, כל המצוות, אני מבין מה מהר"ל ככה, מהר"ל אומר ככה, כל המצוות הן נוגעות לאדם עצמו, האם יקיים או לא יקיים. ואז אם מתן זכרה בצידה, אז יש לנו איזה כלל שלא קופים. אבל מצוות צדקה, אתה מראש, מראש היא בכלל, מה נגיד לא תלויה בך. זה מאוד מחזק את מה ש... זה מחזק את מה שאמרתי קודם, שהמהר"ל סובר כמו הצד הזה, שמה? שמלך ממון חסר. כלומר, שיגיע לעניים. מה שהתורה רוצה, הרצון של התורה זה לדאוג לעניים. אנחנו פה צינורות, אנחנו פה, זה לא כלי לעבודת המידות שלנו. אתה רוצה לעבוד על המידות שלך, תעבוד על המידות שלך בכל מיני צורות. מצוין. זה לא הסיפור פה. על הדרך, אולי זה גם יעזור לזה, אבל זה לא הנקודה. פה יש מטרה קונקרטית מסוימת. חבר'ה, עניים צועקים. עניים צריכים. עניים חסר להם. חסר להם? צריך לדאוג שיהיה להם. ולכן גם אם נפל לך ולא ידעת, ולא, זה לא משנה למידות שלך. תן להם ותן להם סכום שיספיק להם, וגם נכפה אותך. נכפה אותך לתת להם. אנחנו לא יכולים להשאיר אותם ככה. כלומר, זה מיוחד בזה שהסוג מצוות כזה לא קופים, ועל הצדקה בכל זאת אנחנו כן קופים בגלל הנקודה הזאת. כי פה אתה צינור שזה יגיע לעניים, ולכן לא אכפת לי עכשיו, המתן שכרה, זה שכרה, לא שכרה, זה בכלל מחוץ לכללים הללו, כי צריך פשוט לדאוג שזה יגיע. לך יש, הוא חסר לו, קדימה. יש לו מספיק, לא נכפה אותך. אין בעיה. יש לעני מספיק, אז נחזור לכלל הזה שאומר שלא קופים במצוות הזה, שמתן שכרה בצידה. אבל אם אין לו, אנחנו קופים אותך. אז זה מחזק, אני חושב, זה מחזק את מה שאמרנו לפני כמה דקות, שלפי המהר"ל, באמת בגלל זה עדיף לתת כמות גדולה לעני אחד, כי אז באמת קורה השורה התחתונה קורית, זאת אומרת, אני מקבל את, מה שמגיע לו, את מה שצריך, את מה שהוא צריך לקבל.
כן.
כן, כי כיוון שהצורך הוא שהצורך של העני.
איך זה מסתדר, כאילו, עם מתן שכרה בצידה?
הכלל הזה שמתן שכרה בצידה לא קופים, הוא במצוות שהם לא מה שנקרא חב לאחרינה, לא פוגע במישהו אחר. אלא אתה עם עצמך צריך לעשות משהו, אתה לא עושה אותו כמו שצריך. אז על מצוות כאלה שהתורה כבר מבטיחה את השכר או את אי השכר, אנחנו כאילו לא מתערבים. אמרתי, זה צריך להבין את זה בפני עצמו, את הכלל הזה, מה עומד מאחוריו. אבל בוא ניקח את זה כנתון, כעובדה. אז, אבל בנושא של צדקה, אתה מראש כאילו, אתה צינור. אתה צינור לזה שזה יגיע לעניים. אז אנחנו לא מתחשבים בכלל הזה, אלא מסתכלים על המציאות. ואם אני צועק ואין לו, אז, ואתה, ואותו אדם יש לו, אז קדימה, אנחנו מעבירים מהמקום שיש למקום שאין, כי זה הסדר של העולם. הקדוש ברוך הוא נתן, ברא את העשירים כדי לזכות, כדי למלא את החיסרון של העניים. ומי שלא עושה את זה, אז צריך מה שנקרא, הרי ראינו פה עוד הערה בשאלה, כתבתי, בדרך כלל אנחנו, רק אם אדם אומר רוצה אני, כן, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, צריך רצון. פה כאילו לא צריך רצון. לא צריך רצון, לא צריך מידת החסד, אין פה כלום, זה לא, אתה צריך צינור, לא רצון. כלומר, צריך, אם יהיה צינור, אז אולי גם יהיה רצון, אבל אתה נבחרת שזה יעבור דרכך, ברוך השם, החשבון בנק שלך יש בו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו באים אליך כגבאי צדקה של הציבור, ואומרים, קדימה, בבקשה, יש פה אנשים שאין להם, אתה צריך מלא להם את החיסרון. זהו, אתה פה גר בעיר הזאת, יש לך אחריות, אנחנו גבי המקום, אנחנו דואגים לזה שלעניים שלנו יהיה מה לאכול. וזה מחזק את הכיוון הזה של... כן, אם אנחנו עוד הולכים עוד ו... עוד קצת להרחיב, להעמיק, לדייק את, את, את מה שראינו, אז יש הגדרה מעניינת בספר דבר שבמניין, רבי אליהו קושלבסקי, בן הדור שלנו, הזכרנו אותו מדי פעם בשיעורים, יש לו ספר, ספר המצוות לרמב״ם, אצלו בבית פעם, בירושלים, לקנות את הספר, נפטר לפני כמה שנים, ובאמת נדירים הספרים, הספר המצוות לרמב״ם, לצערנו, אז הוא אחד שעסק בזה, והוא בהגדרה למצווה, הוא אומר ככה, המושג צדקה הוא ממצוות החסד, לעזור לסולד בגופו וממונו. ובתלמוד אמרו, צדק משלך ותן לו. ולפי זה, אי אפשר שתתקיים מצווה זו שלא ברצונו הטוב. דבלי נדבת הלב, אבי חיסרון בעצם מהות הצדקה. וצריך עיון, כלומר, הפתיחה שלו, מה היא אומרת? מצוות צדקה בהיגיון הבסיסי, מה היא אומרת? שאדם נותן, ייתן ברצון או לא ברצון?
ברצון.
ברצון, מה זה? כל המהות היא צדקה, חסד, אתה עוזר למישהו. חורה זה ברור שיש פה רצון. בתלמוד, צריך עיון? קיימה לן להלכה, בית דין היו קופים אותו, הוא מקין אותו מכת מרדות, עד שייתן מה שעמדו ליתן, ויורדים לנכסיו, ולוקחים ממנו מה שראוי ליתן, אפילו יודעת הרשב"א, על כל פנים, קופים אותו בגופו, לקיים את המצווה, כמו שקופים עם שאר המצוות. כן, אכן לרשב"א, כמה שקופים אותו, זה חשיב כרצון. אולם שיטת הריב והרמב״ם, שיורדים לנכסיו ולא צריך שיומר רוצה אני, תיקשי, אין כאן גדר צדקה כלל. כן, מביאים מחלוקת בראשונים, מחלוקת מעניינת, כן, האם צריך שהוא יגיד רוצה אני? קופים אותו, כן, קופים אותו. האם צריך שיגיד רוצה אני או לא צריך? אז הריף הרמב״ם אומרים, לא צריך שהוא יגיד רוצה אני. הרשב"א אומר, קופים אותו עד שהוא יגיד רוצה אני. אבל לפי הריף הרמב״ם, גם בלי שהוא אומר רוצה, אבל איך זה מתחבר עם צדקה? צריך לומר, נסביר עלו. מכיוון שבתורה לא נאמר המצווה בלשון צדקה, אלא פתוח תפתח, וחזקת בו, וחי עמך, לכן סברי, זה המצווה מתקיימת שפיר אפילו בלי נדבת הלב, ואווה כשאר מצוות, שהעיקר הוא מעשה המצווה. שקופים לקיימן, וגם יורדים לנכסיו. זהו שנאמר בתורה, ולא יראה לבבך, הוא למצווה מן המובחר. כלומר, אולי אני רק נסביר את המשפט, תזכור את השאלה. אז הוא אומר, למרות שגם ההיגיון וגם התורה אומרת, ולא יראה לבבך בתתך לו. הרי מה הגמרא אומרת? הרי גם חזל אומרים את זה. אתה נותן לעני, אל תיתן לו באיזה פרצוף חמוץ כזה, כאילו, יאללה, כך, בסדר, רד מעליי, כאילו, לא. תן לו בהארת פנים, תן לו בשמחה, תן לו, לא יראה לבבך, אל תתבייש מבפנים ותגיד, טוב, אני עושה כי אני רוצה לקיים מצוות, אני לא יודע מה, אני עושה. לא, תן בשמחה. אומר הדבר שבמניין, זה למצווה מן המובחר. כלומר, למרות שזה התורה אומרת, התורה אומרת, אתה לכתחילה. התורה אומרת את הרצוי, הרצוי הוא שתיתן בשמחה. אבל, מה עוד התורה אומרת? מה המטרה של המצווה? וחי אחיך עמך, ואיך הזקת בו. אז מה התכלית? התכלית היא שהוא יחיה. התכלית היא שהוא יהיה לו. אתה רוצה, אתה לא רוצה, אתה אומר רוצה, אתה לא אומר, אין, זה לא מעניין אותנו. אנחנו קופים, ואנחנו מעבירים את זה לעני כדי שיהיה לו, אבל כן, מלכתחילה היינו רוצים ושמחים מאוד שתעשה את זה באמת לפי מה שהגיוני. שתעשה מצווה כזאת, לא שאתה חייב, אלא תעשה אותה בשמחה וברצון. אבל אומר המצווה, אני רק אסיים את זה ואתה תזכור אותה, בסדר? תודה. אולם, עדיין צריך עיון, איזה קיום מצווה יש כאן כשיורדים לנכסה בלי שיאמר רוצה אני? ונראה, על פי מה שכתב הריטב"א, עד האמרינא ממשכנים על הצדקה אפילו בערב שבת, משום דכתיב ועשית עשרה לבית דין שיעשוך, כן, שיחייבו אותך, כדי היית בראש שנה. אמרינא בירושלמי, מכאן למשכון. זאת אומרת, לוקחים מהאדם משכון עד שהוא ייתן כסף, בינתיים ממשכנים לו איזה חפץ, עד שהוא ייתן, כן, תראו עד כמה זה אומר שמחייבים. ואף אגב דקאי מלן, כל מצוות השם מתן זכרה בצידה, אין בית דין מוזרים עליה, ובצדקה כתוב מתן זכרה בצידה בכמה דוכתי, שייני אתם דגלי ביקרא ועשית, עזרה לבית דין שיעשוך, ותעמא דמילתא, ומשום דאחא, באמירתו נתחייב לגבוה או לעניים. הוא קושם שכופים לפרוע חובו, כופים אותו מה שנתחייב להקדש, שלא יהיה כוח אידיוט, חמור משל הקדש, עד כאן לשון הריטב"א במסכת קידושין וכו' וכו'. הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, למעשה, החיוב של האדם לתת צדקה הוא למעשה חוב. כלומר, הבאתי אותו בגלל ההגדרה הזאת, שהוא מגדיר את זה ממש כחוב. כשיש לך חוב, אתה חייב להחזיר אותו. וזה כמו, הוא אומר, זה כמו להקדש, כן? אדם התחייב להקדש, הוא חייב לפרוע את חובו, כי צריך לתת, כי הוא אמר שהוא ייתן. הוא אמר שהוא ייתן, הוא חייב לתת. אותו הדבר פה, הכסף שיש לך בחשבון שלך הוא מראש בעצם כסף שאתה חייב לתת אותו לעניים. ולכן זה כבר, זה מוגדר כחוב מראש בתוך הממון שלך. כאילו התחייבת לתת ממון, כאילו אמרת, אתה אפילו לא צריך להגיד. זוכרים פעם, סיפרתי פה את הסיפור, אני אוהב לספר את הסיפור הזה, שזה גם איזה מויפת כזה, שהקדוש ברוך הוא סייע בידי, מישהו פנה אליי באמת עם איזה סכום, ככה לא מבוטל, משהו משמעותי, משהו קרוב ל-2,000 שקל, שהוא צריך באופן דחוף וכו' וכו'. אמרתי, וואו, כאילו, איפה אני עכשיו מגייס ככה את הסכום הזה, ממש אחרי כמה שעות, קבל טלפון פה מאיזה חבר באשדוד, אומר לי, תשמע, יש לי מעשר כספים, בדיוק הסכום הזה שהייתי צריך, ואולי אתה יודע על איזה צורך, וזה אמרתי, וואלה, הקדוש ברוך הוא שלח אותך ממש חבל על הזמן. ואז אני כזה אומר לו, בואנה, אחי, כאילו, תקשיב, זה סכום, 1,800 שקל, זה לא, לא יודע, הבאת איזה 100-200 שקל. ואז אמר לי, מדהים, אומר לי, תשמע, זה לא שלי בכלל. אני מראש, כאילו, כשאני מקבל את המשכורת, אני מראש, כאילו, שם את זה בצד, זה בכלל לא, אני רק עובר דרכי. כן, הניסיון, אתם יודעים שהניסיון יותר גדול, כאילו שאתה מרוויח יותר, הניסיון שלך יותר גדול. זה גם הסכום שאתה צריך להוציא יותר גדול. נכון שגם הצלחה שלך יותר גדול, אבל בסוף זה לא קל. הנה, דימון בן גוריון, כדי בא אלה למה ועד לא עבד, כן? זה לא קל. אז לא, אבל הוא אמר לי, כאילו, תשמע, אני מראש מתייחס לזה, כאילו, זה לא שלי בכלל. זה סכום שאני צינור, זה עובר דרכי, ולכן זה יותר קל לי גם להוציא את זה. ואז זה פה אומר את זה ממש ככה בהגדרה הלכתית, שהתורה אומרת, ועשית, זאת אומרת, שיעשוך, שיקחו ממך את זה, כי זה באמת לא שלך. זה מראש, כאילו, דיברנו על זה שבוע שעבר, החלק של הכלל בממון, כן? דיברנו על קופים אותו בחומה ובזה, שזה, הממון שלך הוא חלק מהכלל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא שווה, זה לא, אנחנו לא קומוניסטים. כאילו, אנחנו יודעים שיש מעמדות, יש הבדלים, זה סדר העולם, אבל זה בשביל שהעשירים ייתנו לעניים וייתנו להם בהכרח ובפשטות. וממש זה מוגדר כחוב, ואם זה מוגדר כחוב, אז ברור שגם יש כפייה על גביית החוב הזה, בדומה למה שיש בהקדש, כמו שהוא אומר, שלא יהיה כוח אדיוט חמור משל הקדש, שכאילו בהקדש אתה כופה ובאדיוט אתה לא כופה. אז אלא גם בשניהם אתה איפה שזה, זה כמו הקדש, כן? הצדקה היא סוג של הקדש, היא סוג של משהו שהוא לא שלך, הוא בעצם שייך כבר למציאות אחרת. גם הרדב"ז על הרמב״ם, כן, הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת, מי שאינו רוצה ליתן צדקה, או שייתן מעט עם מה שראוי לו, שימו לב, זה כנראה בגלל נקדימון בן גוריון, שהוא לא נותן מה שהוא צריך, בית דין כופים אותו, הוא מקים אותו מכת מרדות, עד שייתן מה שעמדו הוא ליתן, ויורדים לנכסיו, ולוקחים ממנו מה שראוי ליתן, וממשכנים על הצדקה, ואפילו בהרבה שבתות, אומר הרדב"ז, מביא את הגמרא, ממשכנים על הצדקה, מביא את הקושייה, איני ואקתי ופקדתי הכל או חצב, אלו גבי צדקה שאסור להם ללחוץ, לא קשה, עד דעמיד, עד אלו עמיד, כעד הרבה, אקפי לרב נתן בר עמי, כי הוא היה עמיד, ושק על מיני ארבעה מהזוז אל הצדקה. יקשו בתוספות, הקיימלן, כל מצוות עשה שמתן זכרה בצידה, אין בית דין שמטה מוזרין עליה, והרבה דברים נאמרו לתאוץ קשייה הזו, והנכון לפי רבינו, משום למצוות צדקה יש בלב ועשה, דכתיב פתוח תכתב, תפתח, וכתיב לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. ונראה לי, דשייני מצוות עשה של צדקה, שיש בה תקנה לעניים. והרי הוא כחוב עליו, וכופים אותו לפרוע חובו, ויורדים לנכסיו, כאשר עושים למי שמסרב לפרוע החוב אשר עליו. תדע, שהרי בכל המצוות כולם נאסר הניסיון, ובמצוות המעשר הותר, שנאמר, הביאו את כל המעשר ובחנו נינה בזאת, ואני אומר שגם בצדקה הותר הניסיון. הבאתי אותו בגלל המשפט האחרון, כי הוא שואל את אותה שאלה שראינו, כן, שלא קופים, אז למה קופים? אז הוא אומר מהרמב"ם משמע בגלל שיש פה גם לא תעשה וגם עשה וכדומה, אבל הוא אומר את מה שראינו קודם, בגלל שיש פה תקנה לעניים, וההגדרה היא הגדרה של חוב. ועל חוב קופים, ואז הוא מוסיף עוד משפט, ואומר שבמצוות צדקה מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא. בפסוק מלאכי אומר, הביאו את כל המעשר לבית האוצר, ובחנו נינה בזאת. כלומר, פה ממש הקדוש ברוך הוא אומר, במצוות צדקה אתה, מותר לך לבחון אותי. מותר לך לנסות אותי, תבדוק אותי, אם אני לא אביא לך ברכה על, במקום שאמרתי לך שתהיה ברכה. ככה אנחנו בדרך כלל, איך המשפט בדרך כלל אומר, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו, נכון? לפעמים יש לנו כל מיני דברים שאנחנו מתקשים בהם, אנחנו אומרים, רגע, אבל מה זה? אומר, הקדוש ברוך הוא לא עובד, אנחנו עובדים אצלו, בסדר. אומר הרדב"ז, ואני אומר שמצוות צדקה זה אותו הדבר. אתה תיתן, ואתה כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש לראות את הברכה. רק מה אני אומר לכם, הערה אחת, זכרו את זה טוב, הברכה הזאת, לא תמיד היא מגיעה מיד, וגם לא תמיד היא מגיעה אפילו אחרי כמה חודשים, לפעמים היא מגיעה אפילו אחרי כמה שנים. כי לפעמים אתה אומר, רגע, בוא, אני נותן מעשר, כספים, סודר, כל חודש, הכל, לא יודע, לא רואה איזה, לא רואה איזה שפע וזה. אבל אז פתאום, בהמשך החיים, פתאום אתה לא מבין כאילו איך פתאום בכל מיני עניינים, פעמים יותר גדולים, של איזה השקעות, כספים, כאלה, אחרים, בתים, פתאום ערך הדירה שלך עלה, פתאום אתה לא מבין מאיפה, כל מיני דברים קרו, אתה אומר, וואלה, עכשיו הקדוש ברוך הוא יחזיר לי כאילו בבת אחת, על כל מה שנתתי כאילו כל השנים, עכשיו הביא לי כאילו, הביא לי מכה אחת, אבל זה עובד, זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא, אמר שזה יעבוד, אז הוא אומר, אתה יכול לנסות את הקדוש ברוך הוא ולצפות לזה שזה יקרה וזה יקרה. אתה רק צריך להאמין שזה באמת עובד ככה, ולפעול על פי זה, ולראות שבעזרת השם הדבר הזה קורה. טוב, אנחנו ככה, נגמר לנו הזמן. טוב, תראו את זה כבר, בסדר, אולי ראיתם, ואם לא, תראו ככה את הסוף לבד, עוד קצת בחינות כאלה אחרות, אבל שיוצאות ככה מתוך באמת הגדה. כן?
אמרו שיש עוד אחד וחמישה.
אז מה? אז פרשת דרכים, נראה אותו? יאללה, פרשת דרכים, קדימה. נו, עוד 3 דקות. בסדר. מי שלחוץ או משהו, שירגיש בנו. גודל המצווה הזאת, מעשה הצדקה, אבל זה כדאי לראות את זה, גלויה ומפורסמת לעיני כל ישראל. שיהיה לאות אמת על השם המיוחד אשר פי השם יקוונו, בנים אתם על השם אלוקיכם. ואמרינם בספרי אתם קוראים בנים. חביבים ישראל שנקראו בנים. ועבודת הצדקה היא לאות על זה. עכשיו הוא מביא את הגמרא אצלנו, שאל טונוס טרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנס אותם? אמר לו, כדי להינצל אנו בהם מדינה של גיהנום. אמר לו, אדרבה, זו מחייבתכם לגיהנום. משל, אמשול לך, משל, למה אתה עוד אומר? נאמר בשר ודם, כעס על עבדו, חבשו בבית האסורים, וגזר עליו שלא להכילו. הלך אדם אחד והכילו, ששמע המלך, הלא כועס עליו. ואתם קוראים עבדים, שמה, כי בני ישראל עבדים? הוא אומר, תוסף את רבי עקיבא, תשמע, זה בדיוק הפוך. רבי עקיבא אומר לו, לא, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, למה הוא לא מפרנס את העניים לבד, הקדוש ברוך הוא? כי הוא רוצה שאנחנו מפרנס אותם. הוא אומר, הוא רוצה שאתם? מה פתאום? אם הוא עשה מישהו עני, אז הוא בכוונה עשה אותו עני, הוא לא רוצה שאתם תיתנו לו. אמר לו, רבי עקיבא, שואל לך למשל הפוך, מלך כעס על בנו וחבשו וגזר שלא להכילו. כששמע המלך שמישהו נתן לו, משגר לו דורון, ואנחנו קוראים בנים, נמצאנו למדים שמצוות צדקה היא לישראל, לפי שנקראו בנים למקום. אז קודם כל, הערה מעניינת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה עניים בעולם, והוא עושה אותם בכוונה כדי שאנחנו ניתן להם. לא יודע אם אתם מכירים, אבל לפעמים אתה שומע אנשים, קצת לא רוצה לקרוא לזה אכזרים, אבל יש אנשים שאומרים, תשמע, זה הניסיון שלו, אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו ככה, הוא צריך ללמוד להסתדר. כאילו, לא צריכים לעזור לו. לא יודע, יש אנשים כאלה שככה, יש להם הסתכלות כזאת, כאילו, על העולם. אז זה קצת הסתכלות לא עלינו של טונוסרופוס. הוא אומר, כאילו, הקדוש ברוך הוא עשה אותו כזה, בכוונה כזה, תשאיר אותו כזה, מה אתה מתערב? אתה מתערב לקדוש ברוך הוא, אתה משנה סדרי בראשית. הוא אומר, לא, אנחנו בנים למקום, לא הבנת. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שעוזר לעני, את מי שעוזר לעם שלו, את מי שזה. עכשיו הוא ממשיך וזה קשור לעניין שלנו. ובזה יובן, צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חתן. רצון מלך לעבד משכיל. אמרו חזאי פרק השותפין, צדקה תרומם גוי אלו ישראל, שנאמר גוי אחד בארץ. חסד לאומים חתן, כל צדקה שהגויים עושים, חתן הוא להם, שאין עושים אלא להתגדל. כן, מביא איזה פסוק. והנה, כפי פירושם, אז אם כן, מה ההבדל בין ישראל לגויים? צדקה תרומם גוי. יהודי שעושה צדקה, הצדקה מרוממת אותו. והקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה, והוא מברך אותו. ולמה? כי היהודי עושה לשם שמיים. היהודי עושה, רוצה לעני, רוצה לעזור לבן של הקדוש ברוך הוא. חסד לאומים חטאת. למה? כל הצדקה שהם עושים הגויים, למה הם עושים את זה? בשביל עצמם. מבחינת לכבודו הוא עבד. עושים את הכל רק בשביל להתפאר, וזה אין להם מחשבה על השני, מחשבה על עצמם. אבל מוסיף פרשת דרכים, שזה המשנה למלך על הרמב״ם, והוא אומר ככה, כפי דרכנו אפשר לומר, מיירי כנגד המקבלים, והתיישב מי דסמך לי רצון מלך לעבד משכיל. הכוונה, צדקה תרומם גוי אלו ישראל. כלומר, שדווקא בישראל נחשבת הצדקה למצווה, לפי שהם קוראים בנים, ואף שכעס המלך על בנו, מי שבא והשקעו, המלך משגר לו דורון, אבל חסד לאומים חטאת. כלומר, החסד שנעשה עם הגויים הוא לחטאת, לפי שהם קוראים עבדים. ורצון מלך לעבד משכיל דווקא. וזה שכעס עליו המלך וגזר עליו שלא להכילו, והלך זה והכילו, כשהמלך שומע, הוא כועס עליו. תקשיבו מה הוא אומר, פירוש מקורי מאוד. צדקה תרומם גוי אלו ישראל, הכוונה היא ככה. כשאתה נותן צדקה לישראל, אז אתה עושה מעשה טוב. למה? כי אתה שותף ברצון האלוקי בעולם, שבנים, ישראל נקראו בנים למקום, או שהם נקראים עבד משכיל, שהקדוש ברוך הוא רוצה בטובתו, ולכן אתה הצינור כדי לפרנס אותו, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. אבל אם אתה נותן לגוי, חסד לאומים חטאת, לא החסד שהגויים עושים, אלא מה? החסד שעושים לגויים. זאת אומרת, אם אתה נותן צדקה לגוי, זה חטאת. למה זה חטאת? כמובן, בסוגריים צריך להגיד, כמו בהרבה דברים אצל הגויים, שמפני דרכי שלום, אתם יודעים שיש הרבה דברים אצל הגויים, לא מחזירים להם עבדה, שור של ישראל שנגח שור של אקום הוא פטור. יש הרבה דינים עם הגויים, שהם לא מיטיבים איתם מבחינה כלכלית. הרב קוק כבר נשאל על זה באיגרת, מסביר את זה קצת, למה זה? בגלל המעלה של עם ישראל, ושיהיה יותר ממון לעם ישראל, אבל חז"ל אומרים, פני דרכי שלום, כל הדברים האלה ביטלו אותם, מחזירים עבדה לגוי, פני דרכי שלום, כדי שיהיה לא תהיה איבה, וכולי וכולי. אז מה שאני אומר, מה שאומר פה הפרשת דרכים, זה רק בתיאוריה, כן? אם במציאות בסוף, מפני דרכי שלום עדיף לתת, אז ניתן, ולפעמים גם יש כזה קידוש השם בזה שאנחנו ניתן. אבל מלכתחילה הוא אומר, חסד שאתה עושה עם הגוי, הוא חטאת. למה הוא חטאת? כי אצל הגוי זה נכון לומר, שאם הקדוש ברוך הוא עשה אותו כזה, הוא כנראה צריך להיות כזה. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שתשנה את המצב שלו. כמו שטונוסרופוס אמר עם המשל שלו, המלך גזר, אז מה אתה מתערב למלך? תשאיר אותו משהו. אז אם זה גוי, ואתה נותן לו, זה חטאת, זה חיסרון, כי הוא צריך להיות כזה. למה? כי הוא גוי, הקדוש ברוך הוא לא... הוא חושב שעדיף שיהיה לו פחות, לא טוב שיהיה לו, עדיף שזה יהיה אצל היהודים הכסף. אצל יהודי זה משהו אחר, אצל יהודי מראש, כמו שראינו, זה צינור. לתקנת העניים, זה כמו חוב, זה חסד לאומים, חסר, לא חסד לאומים, מלך ממון חסר, שיהיה חסר לך, אפילו בלי כוונה, ויגיע לעני. אבל אצל גוי, מי אמר שיש עניין שיגיע אליו? אולי הפוך, אולי יש עניין שלא יגיע אליו. שוב, אני אומר, דרכי שלום וכדומה, אז יש תמיד כל מיני תקנות וכולי, זה לפעמים משתנה, אבל עצם ההסתכלות, ההבנה של הצינור והרצון האלוקי בזה, אז בישראל זה מאוד מאוד חזק, שהעניים זוכים על ידי העשירים, אצל גוי ייתכן שזה שונה. טוב, בעזרת השם, ברוכים, תהיו.